שלום נעמי.
היום אני רוצה שנדבר על ציות. כמו תמיד, הכנתי כמה שאלות שאתה אולי יכול לתת עליהן תשובות. קודם כל, מתי התחיל הציות ומה הן תולדות הציות? מתי הוא התחיל, מה קורה איתו, איך הוא מתפתח?
אוקיי, אז אפשר בעצם על השאלה הזאת לענות בשני מבטים. מבט אחד זה בהתפתחות לאורך האבולוציה, ומבט שני זה בהתפתחות לאורך חיי האדם. זה מתי במסע מהילדות עד הבגרות מתחיל הציות, אבל ברשותך אני אתחיל דווקא מהמבט השני, מהמבט האבולוציוני. והתשובה היא שציות התחיל כאשר חיות התחילו לשתף פעולה ביניהם כדי לשרוד ולהתרבות. ואנחנו רואים היררכיה בין בעלי חיים שונים, אנחנו רואים את זה כבר בין דגים, אפילו זוחלים, אבל בעלי קבוצות של בעלי חיים שעובדות ביחד בציות למנהיג, את זה אנחנו מתחילים לראות אצל היונקים. ואצל היונקים שרבים מאוד מהם, ואנחנו כמובן בחלק מהם, הם חיות חברתיות, אנחנו רואים ציות ברמות מאוד גבוהות. אני אתן לך דוגמה. להקות של זאבים וכלבי הבית שלנו בעצם קרובי משפחה מאוד קרובים של הזאבים, יש מנהיג ויש לא רק היררכיה, זאת אומרת יש כלבים שהמקום שלהם הוא גבוה, סליחה זאבים שהמקום שלהם הוא גבוה בהיררכיה וכלבים שהמקום שלהם יותר נמוך, אבל יש מנהיג והמנהיג מנהיג את הלהקה. ולמשל, זאבים חיים צדים בלהקות, וככה הם יכולים לצוד בעלי חיים יותר גדולים ויותר חזקים מהם, כי משתפים פעולה ביניהם. אז במקרה הזה, זה שיש מנהיג אחד, וששאר הכלבים בלהקה, שאר הזאבים בלהקה מצייתים לו, זה נותן להם הרבה מאוד כוח.
כן, באמת פעם קראתי איזה משהו שהיה כתוב, שכלבי רועים לפעמים מנסים לראות חתולים, מכוניות ודברים כאלה. זאת אומרת, לנסות לגרום להם לציית, וזה
כן.
מצחיק.
כן, זה מצחיק, כן. שיש להם את האינסטינקט הזה, כן?
לראות
לקחת
חתול.
בעלי חיים ולא לרדוף אחריהם, אבל לנסות לסדר אותם שיתנהלו כמו שצריך. כן, 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 נכון, נכון. אז אנחנו רואים ציות גם בקרב חברות של בעלי חיים. אבל צריך להגיד שאין לנו ספק שחלק חשוב ממותר האדם זה היכולת של בני אדם לשתף את המאמצים שלהם למען מטרה משותפת. ובעצם אי אפשר היה לחשוב על חיי חברה בין בני אדם בלי היכולת הזאת. והיכולת הזאת בסופו של דבר עומדת על ציות למנהיג. על זה שמישהו אחד או קבוצה קטנה של אנשים מחליטים מה לעשות, והיתר עושים את זה ביחד. זאת אומרת, אנחנו רואים ציות מתחיל להופיע עם היונקים, ובאמת משתכלל מאוד עד לממדים שהוא מגיע היום, שכאן למשל היום 1.3 מיליארד סינים מצייתים למה ראש ממשלה אחד, כן, הנשיא אחד שלהם מחליט ואומר מה לעשות.
אבל מתי הציות התחיל? באיזה שלב באבולוציה, נניח, בתקופת האבן?
לא, עוד הרבה לפני כן, הרבה לפני כן. אמרתי, חיות, כמעט לא כל, אבל כמעט כל הקופים, הפרימטים, החיות שדומות לנו, משפחת הקופים, כמעט אצל כולם יש חיי חברה מפותחים, וחיים בלהקות, ובלהקות האלה יש הרבה ציות. זה צריך להגיד שהציות התחיל עם החיות החברתיות, שזה היונקים, והוא הגיע לשיא שלו בבני אדם, ועוד הרבה לפני שהיה בני אדם. זאת אין לנו ספק שחבורות, נגיד ניאנדרטלים, הומו ארקטוס, אנשים שהיו הומונידים, אבל לא היו עדיין הומו סאפיינס, לא אנחנו, גם אצלם הם חיו בחברה, ואצלם ציות היה חשוב.
אוקיי. אז השאלה השנייה, למה אנחנו בעצם מצייתים? מה המנגנון במוח שגורם לנו לציית? לא מכריחים אותנו לציית. טוב, לפעמים כן מכריחים אותנו לציית, אבל למה אנחנו בעצם רוצים לציית? מה זה האינסטינקט הזה?
אז אני חושב שגם על השאלה הזאת אפשר לענות ברמה האבולוציונית, ועליה בעצם ענינו. זאת אומרת, בעלי חיים מצייתים מפני שזה משתלם להם. ובאבולוציה, תכונות שעוזרות לשרידות של הקהילה, של הקבוצה, יעברו סלקציה. וככה קבוצות של בעלי חיים שידעו לשתף פעולה ביניהם ולציית, היה להם יתרון הישרדותי. וככה זה שרד. אבל אני חושב שהשאלה שאת שואלת בעצם מדברת על מנגנונים הפסיכולוגיים, על המנגנונים המוחיים של ציות. אנחנו, זה לא שאנחנו לא יודעים כלום, אבל מה שאנחנו יודעים הוא לא כך מעניין. זאת אומרת, אין טעם לחזור עליו פה. ברשותך אני אדבר על המנגנונים הפסיכולוגיים של ציות.
יאללה.
זה דבר מאוד מאוד מעניין. בעצם ישנן שתי סיבות, או אם תרצי, שלוש סיבות לציות, אוקיי? יכול להיות שאתה מציית למישהו כי אתה חושב שיש לך מה להרוויח מזה שתציית לו. יכול להיות שאתה מציית למישהו כי אתה מפחד ממה שיקרה לך אם לא תציית לו. ויכול להיות שאתה מציית למישהו כי אתה אוהב אותו. זאת אומרת, אתה עושה את זה מרוב אהבה. לא כי זה משתלם לך, ולא כי אתה מפחד מהתוצאות אם לא תציית, אלא כי אתה פשוט אוהב אותו.
אוקיי. אבל קראתי פעם עוד משהו, נניח, שיש ציפורי שיר מסוימות, שחיות בלי מנהיג, לדוגמה, ואם לדוגמה תוקף בה, אין מנהיג אחד שיגן עליהן. לדוגמה, נחש, מגיע לתקוף לקש לדורי בית. אז לא בא איזה מנהיג ומביס את הנחש, אלא הוא בא, אז כל ציפור בא אחת בתורה ומנקרת את הנחש.
זה נכון, אבל זה טוב למשימות פשוטות. זה טוב כשרוצים להבריח נחש.
לנקר נחש זה משימה פשוטה?
באופן, כשאת משווה את זה ללבנות בניין, אז התשובה היא כן. זה טוב לבעלי חיים שיכולים להסתדר ביום יום בלי שהם יחיו בלהקה. זאת דרורים לבד יכולים פחות או יותר להסתדר. ברוב בעלי החיים, ואמרתי, ובטח ביונקים שחיים בלהקות, בדרך כלל יש מנהיג. וזה חשוב, כי העובדה שיש מישהו אחד שמחליט, נותנת כוח לעשות דברים מסובכים בצורה מתואמת.
עכשיו על ההיבט הפסיכולוגי שלנו.
נכון. אז תראי, תינוק מגיע לעולם כשהוא חלש. הוא בעצם לא יכול לעשות שום דבר לבד, אפילו לא להתהפך. ולכל הצרכים שלו דואגים ההורים שלו. וכל נושא הציות לא מתחיל להיות חשוב עד שהתינוק לא מתחיל ללכת. כן? או אפילו לזחול. כן? כי אז הוא מתחיל להיות מסוגל לעשות דברים, הוא מתחיל להיות מסוגל גם להסתבך. כן? ואז ההורים צריכים לדאוג שהוא לא יעשה דברים מסוימים שיכולים להיות מסוכנים.
אבל רגע, הוא עדיין תינוק. לא יודע לדבר, לא יודע לתקשר עם הסביבה.
זה הכל בא ביחד. זאת אומרת, בחצי השני של השנה הראשונה, תינוק מתחיל להיות מסוגל לתקשר בצורה מילולית עם הסביבה, להבין דברים, להבין שקורים לו כשפונים אליו, וכל הדברים האלה מתפתחים בסוף השנה הראשונה, בכל השנה השנייה ובכל השנה השלישית לחיים. ובתקופה הזאת, תינוק צריך להתחיל ללמוד לציית, כן? לעשות מה שההורים אומרים, כן? כדי שלא יסתבך, כדי שלא ייפול במדרגות, כדי שכל מיני דברים, שהעולם הוא עולם מסוכן, כשאתה תינוק קטן ולא כך מבין מי נגד מי. וכאן נורא נורא חשוב הציות. וחלק חשוב מתהליך החינוך, זה בעצם לגרום לתינוקות וילדים שיצייתו, כן? אחרת בית לא יכול להתנהל. אז הילדים לומדים את זה מההורים בעצם בכל הדרכים שאמרתי, גם מפני שהם לומדים שזה משתלם להם. למשל, אם תעשי את מה שאנחנו רוצים, אז אנחנו ניתן לך כך וכך, כן? אז את מצייתת כי את רוצה לקבל משהו. וגם אם לא תעשה מה שאני אגיד לך, אוי ובוי, אתה כבר תראה מה שאני אעשה לך, כן? אין טלוויזיה היום או וכולי. זה הדבר השני של פחד. אבל הגורם השלישי והכי חשוב לציות זה הזדהות. ועל זה אני רוצה לדבר, כי זה בעצם ציות מתוך אהבה. וחלק גדול מהחינוך בגילאים היותר מבוגרים, כן, זה שאנחנו רוצים שילדים יצייתו בגלל שהם מבינים, זאת אומרת, הם אוהבים את האנשים שאומרים להם לציית, גם כשזה לא מתחשק לך בדיוק לעשות את מה שמבקשים ממך, אתה בלב יודע שהבן אדם הזה מתכוון לטובתך, ואתה אוהב אותו ולכן אתה עושה את זה, וככה אתה בונה לעצמך בתוך הנפש שלך משהו שגורם לך לציית. ולדבר הזה, נעמי, קוראים סופר אגו או מצפון, וזה דבר מאוד 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 חשוב.
אבל אם, לדוגמה, הורה מכריח את הילד שלו לאכול ברוקולי, הילד לא מזדהה עם ההורה או עם הברוקולי, הילד לא משתלם לו שהוא יאכל את הברוקולי, וגם לא מפחד מה יקרה שהוא לא יאכל את הברוקולי.
נכון, וקרוב ודאי שזה גם לא יצליח.
כן, והוא גם מסרב לאכול את הברוקולי, ואתה אמרת שלו.
נכון, אבל, ובדוגמה הזאת את צודקת. אבל תקחי דוגמה שבה, למשל, אנחנו רוצים לגרום לך, שמדי פעם את תוותרי לאחיות הקטנות שלך, למרות שאת יודעת שאת צודקת.
אוקיי? וזה מבאס.
מה אנחנו חושבים? וזה מבאס בדיוק, וככה גם את לא מקבלת בדיוק את כל מה שאת רוצה, או את צריכה לחלוק איתם משהו שלא היית רוצה לחלוק איתם, ואולי לא מגיע להם שתחלקי להם איתם. ואנחנו רוצים שמדי פעם תעשי את זה. עכשיו, אנחנו יכולים שתעשי את זה מרוב פחד. כן? זאת, אם לא אתה יודע, אז נעשה לך ככה וככה.
וזו הדרך הפחות טובה, אני לא אוהבת.
דרך לא מוצלחת. תמיד זה הבחירה האחרונה. כן? דרך אחרת זה שוחד. כן? זאת, אם תעשי ככה וככה, אז ניתן לך ככה וככה.
תקבלי בוסט הצ'וקולדים!
שזה גם כן לא דרך מי יודע מה.
לא, זה דרך נפלאה.
ככה, ככה.
אתה מקבל בוסט הצ'וקולדים. ככה,
ככה. אבל הדרך שבה אנחנו רוצים ללכת, והדרך שבה בעצם החינוך הטוב מתבצע, זה שאת מפנימה את עולם הערכים שלנו. זאת אומרת, את מבינה שהציות הוא לא שרירותי. שמאחורי הציות יש כלל. שהמקרים הספציפיים של ציות בעצם נובעים מזה שישנם איזשהם חוקי התנהלות או כללי התנהלות או דרך ראויה להתנהל. למשל שאתה מוותר לפעמים למי שקטן וחלש ממך. ואנחנו נסים להדגים לך את הדבר הזה על ידי דוגמה אישית. כשאת יודעת לפעמים שיש מצבים שבהם אנחנו נתקלעים איתך לוויכוח, ואת יודעת שאת לא צודקת, כן?
נכון.
אבל אנחנו מוותרים לך, כן? ואז את אומרת לעצמך, כמו שהם לפעמים ויתרו לי, אני אוהבת אותם, ואני רוצה להיות כמוהם, ואני מבינה שלפעמים צודקים, ולכן אני אוותר לילדה. ובנקודה הזאת, את בונה לעצמך סופר אגו. זאת אומרת, את בונה לעצמך איזשהו מצפון, איזשהו משהו פנימי בתוכך, שאומר לך מה לעשות. והרבה מאוד מהמטרה של חינוך טוב, זה לבנות אצל ילדים סופר אגו בריא. שלא יהיה נוקשה מדי, שלא יגיד להם כל הזמן, אתה לא שווה כלום, והנה לא עשית את זה, ולא עשית את זה, ולא עשית את זה, ואיזה ילד ראה אתה. לא כזה סופר אגו, כן? אבל סופר אגו שבכל זאת יכוון את ההתנהלות שלך, לעשות את הדברים שקשה לך לעשות, מתוך ציות פנימי, כן?
אני חושבת שהבנתי בסך הכל למה אנחנו מצייתים. זה משלוש סיבות. אחד, או שאנחנו מפחדים מה שיקרה לנו אם לא נציית, או שמשכנים אותנו, שאתה אהובה עליי, או שאנחנו מזדהים עם הערכים, או עם הבן אדם שפוקד עלינו לציית.
ואז אנחנו מפנימים את הבן אדם הזה. זה כאילו, את יודעת...
את הבן אדם או את הציות?
לא, את הבן אדם. הציות בא כי הפנמנו את הבן אדם, כמו למשל, זה כל כך יפה בסיפור על פינוקיו, שלפינוקיו יש את ג'ימני הצרצר, נכון? שיושב לו על הכתף.
הוא הסופר אגו שלו.
בדיוק, והוא הסופר אגו שלו, וזה קול חיצוני. אבל אנחנו אומרים, לכל ילד, בסופו של דבר, יהיה כזה קול פנימי. פעם דיברנו על זה באיזה פודקאסט.
אני חושבת שכדאי אפשר תמיד להצמיד לכל הבגדים, הוא בא קטנה בצורת ג'ימני קריקט.
נכון, שאומרת, שים לב. נכון, נכון.
אני חושבת שאפשר לעבור לשאלה השלישית.
בכיף.
השאלה היא, מה זה ציות עיוור, ואיך הוא מוביל לרע?
פה את מגיעה למקום שבו יש הרבה צרות בעולם. כי כשהתחלנו לדבר על ציות, דיברנו על מנהיגים. דיברנו על זה שהציות הוא תמיד למישהו.
על דברים טובים בגדול משהו.
אז זה נורא תלוי במנהיג. אם המנהיג מכוון לדברים טובים, אז יקרו דברים טובים. אבל אם המנהיגים הם רעים, או אנוכיים, או אכזריים, אז הם יכולים לגרום לאנשים לציית להם ולעשות מעשי זוועה נוראים.
כמו פוטין.
כמו, אנחנו עכשיו מקליטים את זה בשבוע הרביעי של המלחמה באוקראינה, כן, כמו פוטין שגרם לרוסים, שאני חושב שרובם לא שונאים את האוקראינים, כן, לתקוף את האנשים שהם בעצם קרובי משפחה שלהם, וחברים שלהם, ושכנים שלהם, ולהתייחס אליהם כמו אל אויב, בגלל שנכנס לו איזה רעיון מטורף לראש, כן? ומצייתים לו. עכשיו, לא כולם מצייתים לפוטין כי הם מפחדים ממנו. חלק מהרוסים מצייתים לפוטין כי הם אוהבים אותו, ומאמינים לו. עכשיו, הוא נוחל גדול, כן? אבל הוא הצליח לשכנע אותם. וזה בעיה איומה. זאת הבעיה הגדולה בציות עיוור היא שאתה לא חושב בכוחות עצמך, אלא אתה בעצם מפקיד את הסמכות של לחשוב מה טוב ומה רע למנהיג, כן? וזה המקום שבו ציות הופך לציות עיוור. וזה מקום מאוד מאוד מסוכן. כי אז אנשים, ברגע שמצייתים לאדם רע וחסר מעצורים, עלולים לעשות מעשי זוועה. והדוגמה לדבר הזה זה כמובן שואת יהודי אירופה. זה כשהיטלר הצליח להדביק עם שלם, כן, ברעיון שהיהודים הם איכשהו נורא נורא מסוכנים, ושהם אנשים כל כך איומים שצריך להשמיד אותם כולל ילדים קטנים.
יש עוד דבר שהייתי רוצה לדבר עליו, שזה פקודות לא חוקיות בעליל. זה חלק מהשאלה על ציות עיוור.
נכון, נכון.
פקודות לא חוקיות בעליל זה שמפקדים שולחים לחיילים שלהם בשטח פקודות שאו פוגעות באזרחים אחרים בלי קשר, או שנועדו לטובתן האישית של המפקד. לדוגמה, תשיג לי ככה וככה וככה, לא בשביל לעזור למאמץ הלחימה, אלא בשביל שלי המפקד יהיה יותר טוב.
תפנק אותי.
כן, תביא לי שוקולד.
אז זה לא יפה. כן, זה גם תן דברים שאנחנו לא רוצים שהם יקרו, כן? שמפקדים על חיילים בצבא, לעשות דברים שיעזרו למפקדים ולא למאמץ המלחמתי או לכולם. אבל מה שבאמת גרוע, זה הדבר הראשון שאת אמרת אותו, וזה הפקודות הלא חוקיות, זה כשמפקדים אומרים לחיילים לעשות דברים שאסור לעשות. ולנו בישראל יש דוגמה מאוד מפורסמת שאולי אליה את התכוונת, וזה מה שנקרא טבח כפר קאסם, כן? שזה דבר היום ונורא. ואני אספר את הסיפור בקצרה, כי הוא באמת, יש בו הרבה לקחים חשובים לגבולות הציות. וזה סיפור המעשה. בשנת 1956, ישראל הייתה מוקפת מדינות ערביות של אף אחת מהן לא היה שלום איתה, ושהצהירו על הרצון שלהם להשמיד אותה. והמצרים לא אפשרו, המצרים לא אפשרה לאוניות ישראליות לעבור לא רק בתעלת סואץ, אלא גם במצרי טיראן, בעצם רצתה לעשות סגר ימי על ישראל, וריכזה כוחות במדבר סיני. ואז ישראל החליטה לצאת להתקפת מנע, כן? לתקוף את המצרים, לא לחכות עד שהמצרים יתקפו אותנו, להתקוף ראשונים. עכשיו, באותו זמן, אבל הפחד הגדול היה שבזמן שישראל תוקפת במצרים, לאורך הגבולות הארוכים שלה, ואני רוצה להזכיר לך, הגבור אז עבר 9 קילומטר מנתניה ואיזה 15 קילומטר מתל אביב, זאת אומרת, יהודה ושומרון היו חלק מממלכת ירדן, הפחד הגדול היה שהצבא הירדני ינצל את ההזדמנות שצהל עסוק בסיני, ויפלוש לתוך מדינת ישראל. ועוד פחד היה שהתושבים הערבים בכפרים הערבים ליד הגבול ישתפו פעולה עם הירדנים. וכדי למנוע את האפשרות הזאת, צהל החליט להטיל עוצר, שזה מצב שבו אומרים לאזרחים, זה כמו סגר בקורונה, אומרים לאנשים של אף אחד אסור לצאת מהבית, והצבא והמשטרה משגיחים על זה.
רק שבקורונה, אם אתה יוצא מהבית בזמן סגר, אין כל כך סיכוי שתמות מיד, אבל כשאתה יוצא בזמן מלחמה, אז בום! כמה שניות
בחוץ. כמה רואים זהו, מי שנמצא מחוץ לבית שלו בשעה זאת וזאת, עלולים לראות עליו. ואחד, מפקד של אחד הגדודים שהיה צריך לדאוג לעוצר על אורך הכפרים של אורך על הגבול, אמר לחיילים שלו, אם אתם רואים אנשים, העוצר מתחיל בשעה 5, ואם אתם רואים אנשים מסתובבים מחוץ לבית שלהם בשעה 5, כפריים, תראו בהם על מנת להרוג.
אוי, זה נורא.
כן. לא רק שזה נורא, זה גם היה מטורלל, מפני שבכפרים הם בכלל לא ידעו שהחליטו על העוצר בשעה 5, זאת אומרת, אז לא היו טלפונים סלולריים, ורוב האנשים היו בעבודה, זאת אומרת, נציגי הצבא באו לכפרים, ואמרו לראשי הכפרים, תשמעו, יש עוצר בשעה 5. והכפרים אמרו, בסדר, בסדר, אנחנו פה לא נצא, אבל מה נעשה עם כל האנשים שנמצאים עכשיו בעבודה בפתח תקווה, כן, בכפר סבא, והם עכשיו בדרך הביתה, מה, הם לא יודעים שזה ב5, כן? עכשיו, המפקד לא התייחס לזה, וכשאחד הקצינים, כשהוא העביר את הפקודה הזאת לקצינים שלו, אחד הקצינים אמר, רגע, אבל יש שם אנשים שלא יודעים על העוצר, מה אנחנו אומרים לעשות איתם? ואז המפקד אמר שתי מילים בערבית, שפירושם אלוהים ירחם עליהם, אלי רחמו, כן? אלוהים ירחם עליהם.
זאת אומרת, תראו בהם.
זהו, שזה, הוא לא אמר להם במפורש, תראו בהם, אבל זה ככה אומרים בערבית, מנומס, כשאתה מדבר על מישהו שמת, אתה אומר אלוהים ירחם עליו, כן? אז זה כאילו אמר להם, אתם תראו בהם, או ככה הבינו את זה. עכשיו, כל המפקדים ששמעו על הפקודה הזאת, הבינו מיד שזה מטורלל. והם לא התווכחו יותר עם המפקד, כי בכל זאת המפקד, אבל כשהם הלכו לחיילים שלהם, הם אמרו להם, אף אחד פה לא יורה בלי אישור שלי. ובכל הכפרים שלהם הם הלכו, באמת האנשים הגיעו למקומות, מהכפר שלהם, הם הגיעו לכפר אחרי העוצר, נתקלו בחיילים, אבל החיילים אמרו, יאללה, תלכו מהר הביתה, יש פה עוצר, ולא פגעו באף אחד. בכפר אחד, שזה היה כפר קאסם, אחד הקצינים לקח ברצינות את מה שהוא אמר. זאת אומרת, הוא אמר, קיבלתי פקודה, והוא אמר לחיילים שלו, אתם עומדים בכניסה לכפר, וכל מי שמגיע לכפר, תהרגו אותו.
אוי, זה נורא.
וחלק מהחיילים שלו לא עשו את זה, אבל רוב החיילים שלו כן עשו את זה, ועד שהספיקו לעצור אותם, הם הרגו 43 גברים, נשים וילדים, כולל ילדים.
ילדים? למה להרוג ילד?
כי הם קיבלו פקודה. אבל... זאת החיילים אמרו, מה אתם רוצים? אנחנו בסך הכל עשינו מה שאמרו לנו.
לפי מה שאני קראתי, שפטו את החיילים האלה, והם השתמשו בטיעון שהם עשו מה שאמרו להם, ולפי זה המציאו כמה מדדים, לבדוק, כדי שלפיהם, ברגע שחייל מקבל פקודה, שיש סיכוי שהיא בלתי חוקית בעליל, הוא בודק לפי המדדים האלה.
כן, אז זה, מאוד, אז זה נשמע מאוד מסובך, וזה אכן מסובך, אבל השורה התחתונה הייתה הזאת, שהחליטו בישראל, וזאת החלטה מאוד חשובה, כי היא לא קיימת בכל הצבאות בעולם, ובכל המדינות בעולם, שאדם לא יכול להשתמש בתירוץ, קיבלתי פקודה אם הוא עשה מעשי זוועה. ואם ברור שהפקודה שהוא קיבל היא בלתי חוקית בעליל, זה למשל לראות באישה וילד שלא עשו לך כלום והם לא מסכנים אותך, כן? זה בלתי חוקי בעליל. ואז אמרו, אתה לא צריך להיות חכם גדול. אנחנו אפילו מצפים מכל חייל שיבין שזה דבר שלא עושים. ועל זה שפטו אותם. ומכאן נכנס הביטוי של בלתי חוקי בעליל, ובזה מדינת ישראל אמרה משהו, שלציות יש גבולות, ושאפילו חייל בן 18, אנחנו מצפים ממנו שיהיה לו ראש על הכתפיים שלו, ושכל בין האוזניים שלו, ושאם אומרים לו לעשות פקודה שהיא בלתי חוקית בעליל, שלא יעשה אותה, ויותר גרוע מזה, אם הוא כן יעשה אותה, הוא ישפט עליה, והטענה, אבל אמרו לי, היא לא תהיה, לא תהיה
לא יקבלו את זה.
ולמה זה חשוב? ולמה זה חשוב? כי 5 שנים אחרי זה, בשנת 1961, זה היה ב-1956, ואז היה את המשפט, כפר קאסם, שפטו אותם, נגמר הסיפור. דרך אגב, כן, בכפר קאסם עושים כל שנה אזכרה לזכר החללים של הטבח הזה.
זה חשוב.
ולפני כמה שנים, הנשיא ריבלין ביקש לבוא לטקס, כן? הוא היה הפעם הראשונה שנשיא ישראלי בא לטקס, והוא עמד שם בטקס, והוא התנצל בשם מדינת ישראל, הוא אמר, תשמעו, קרה פה דבר איום ונורא שאנחנו עשינו.
קיבלו אותו בברכה?
מה?
קיבלו אותו בברכה את הנשיא?
בטח. הם לא רוצים, אנשים שוחרי שלום. הם לא, הם כועסים על מה שעשו להם, אבל הם מבינים שזה לא כמה שכל הישראלים רוצים או חושבים או עושים. אני מזכיר, מדינת ישראל שפתה את האנשים שעשו את זה. הם אומנם קיבלו אנשים קלים יחסית, אבל אנשים נכנסו שם לכלא. אבל בשורה התחתונה, הנשיא ריבלין אמר, תשמעו, זה דבר איום ונורא שקרה, שהוא קטם על המדינה שלנו, ואנחנו חייבים ללמוד אותו, אנחנו חייבים ללמוד את הדבר הזה, כדי שלא נחזור עליו חס וחלילה.
אז מה קרה 5 שנים אחר כך?
5 שנים אחר כך, המוסד, שזה השירותים החשאיים של מדינת ישראל שפועלים בחוץ לארץ, מצליחים לתפוס, לחטוף ולהביא לארץ את האדם שאחראי לפתרון הסופי, את אדולף אייכמן. הם תופסים את אייכמן ומביאים אותו לארץ. ויש חוק בישראל, והחוק הזה נקרא החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם. והחוק הזה נותן למדינת ישראל את הסמכות לשפוט גם על עבירות שבכלל לא נעשו בארץ. כן? על עבירות שנעשו אם הם נעשו נגד העם היהודי בחוץ לארץ. ולאור החוק הזה שופטים את אייכמן, שהיה בעצם האיש שהיה אחראי לפתרון הסופי. זאת אומרת, הוא הפעיל את המנגנון שהיה אחראי לרצח 6 מיליון יהודים. ואייכמן, יש עורכי דין שמייצגים אותו, עורכי דין טובים, ועושים לו משפט, משפט רציני. ובמשפט, הטענה העיקרית של אייכמן היא, אני בסך הכל מילאתי פקודות. זאת אומרת, הוא אומר, אני לא המצאתי את הפתרון הסופי. זה נכון שברגע שנתנו לי את הפקודה, אני ניסיתי לעשות את הפקודה בצורה הכי טובה שאפשר, כן? זאת, אבל זה לא היה רעיון שלי, אני בסך הכל מילאתי פקודה. וזה נורא חשוב, כי אז למדינת ישראל הייתה את הסמכות המוסרית להגיד לאייכמן, זה תירוץ, עלוב, זה תירוץ. כל טמבל מבין שפקודה לקחת 1.5 מיליון ילדים יהודים ולרצוח אותם בגזים או בפלוגות ירי, כן, יחד עם 4.5 מיליון מבוגרים, זה מטורף, זה פשע נגד האנושות, זאת אומרת, זה דבר היום ונורא. ולכן הטענה הזאת, בסך הכל אני צייתתי, כן, לא עמדה לאייכמן, ואנחנו רוצים אותו להורג, ולעניות דעתי בצדק.
אבל אני חושבת, בלי קשר לציות, שלפני כל הוצאה להורג, הכי חשוב זה באמת לשקול מכל הבחינות.
את צודקת.
האם זה נכון? האם שקלים באמת מכל הבחינות?
את צודקת, ואני באמת נגד עונש מוות. אני יש הרבה, צריך להגיד שבישראל, הוא הבן אדם מאז שקם, במלחמת העצמאות, לפני שעוד היה פה חוק מסודר, באמת הוציאו להורג כמה אנשים, והוציאו להורג את האנשים הלא נכונים, אני לא אכנס לזה. אבל מאז שהמדינת ישראל הפכה להיות מדינה מסודרת, בסך הכל בכל תולדותיה הוצאנו רק איש אחד להורג וזה הוא, ומאז לא הוציאו פה אף אחד להורג, וגם לפי דעתי בצדק, אני נגד עונש מוות. אבל פה אני חושב שלמדינת ישראל הייתה איזו נקודה חשובה להגיד. להגיד, הפשע הזה שהוא הפשע הכי נורא בעולם, שנעשה אי פעם בעולם, אנחנו היורשים של האנשים האלה שאתם רצחתם, ואנחנו נבוא איתכם חשבון. ועל זה הוציאו להורג את אייכמן. אבל עכשיו אני רוצה לספר לך על משהו שקרה אחרי המשפט הזה. ופה צריך להבין משהו, וזה שבעצם מה שקרה בשואה לא היה כל כך ידוע בעולם. זה לא שלא ידעו את זה. אבל לא כל כך שמו לב לזה ולא דיברו על זה. ואחת הסיבות שלבן גוריון, שהיה אז ראש הממשלה, היה כל כך חשוב לשפוט את אייכמן בירושלים, זה הוא רצה שבאמצעות המשפט הזה, כל סיפור השואה יתפרסם וילמד בעולם. ואז, את יודעת, זוועות השואה עלו, כי במסגרת המשפט עלו הרבה עדים, שהיו יהודים שהיו במחנות ההשמדה, וסיפרו איך זה היה ומה היה, ובכל העולם התחילו לתהות איך זה יכול להיות שהגרמנים, שהם בסך הכל אנשים תרבותיים, את יודעת, עם מנומס, עם... כאילו, עם רציני, עם תרבותי, יכלו במספרים כל כך גדולים לעשות מעשי זוועה כאלה. ואז פסיכולוג יהודי אמריקאי בשם סטנלי מילגרם, ששמע וקרא את העדויות ממשפט אייכמן, מחליט לעשות ניסוי. ובניסוי הוא רצה לבדוק האם אנשים רגילים לגמרי, כן? שזאת הייתה הטענה של אייכמן בעצם. הוא אמר, אני בעצם הייתי איש רגיל לגמרי, פשוט אמרו לי, אז עשיתי.
נכון, אייכמן באמת היה אדם רגיל. לפי מה שאני יודעת, תפסו אותו כשהוא הביא זר פחים לאשתו ביום הנישואים שלהם.
כן.
היו לו גם כמה בנים והוא היה אבא טוב, לפי מה שאמרת לי.
כן, הם מאוד אהבו אותו, נכון. ולכן אי אפשר להגיד על אייכמן שהוא היה פושע ופסיכופת, כן? הוא היה אחד האנשים הנוראים ביותר שאי פעם היו בהיסטוריה, אבל אי אפשר לתת לו הבחנה של פסיכופת, זה דבר הרבה יותר מורכב ומסובך, כי במצבים אחרים הוא התנהג בתור אדם אוהב, אבל לגבי יהודים לא היה גבול לאכזריות ולרוע שלו. כן? ועל זה הוא הוצא להורג ובצדק לפי דעתי. אבל אני רוצה לחזור למילגרם. אז מילגרם אמר, אני רוצה לבדוק עד כמה אפשר לגרום לאנשים רגילים לעשות מעשי זוועה, כן? על ידי ציות. ואז הוא עושה את הניסוי הנבזי הבא. וזה צריך להגיד זה, אני אומר נבזי, אבל זה ניסוי מאוד מאוד חשוב שהכניס את מילגרם להיסטוריה, ועד היום הוא אחד הניסויים הכי חשובים שנעשו אי פעם בפסיכולוגיה חברתית. וזה סיפור הניסוי. מילגרם פרסם מודעות בעיר האוניברסיטאי שבה הוא היה בניו הייבן, שהוא מחפש מועמדים למתנדבים לניסויים על זיכרון, והוא משלם קצת כסף, כן, לאנשים. אז אנשים שהיו, נגיד, מובטלים, או אנשים שהיו בפנסיה, או אנשים שהיו כרגע בין עבודות, חלק מהם עלו על המודעה בעיתון ובאו להשתתף בניסוי. עכשיו, בניסוי נאמר להם שהם צריכים להיות מפקחים בניסוי על זיכרון, שרוצה לבדוק האם הנישה יכולה לשפר מטלות זיכרון. ומה שאמרו לאנשים זה, אתם תעבדו מול מישהו אחר שהוא כמוכם, מישהו שהתנדב לניסוי הזה, והוא יצטרך ללמוד מילים בעל פה, ואתם תבדקו אותו שהוא למד אותם נכון, וכל פעם שהוא עושה טעות אתם תיתנו לו זרם חשמלי. כן, תתנו לו בז כזה, ונתנו לו זרם חשמלי, ונתנו להם גם לבדוק על היד שלהם איך זה מרגיש. והעבירו להם זרם חשמלי, לא מסוכן ולא נורא כואב, אבל קצת כואב. אבל היו שם שורה של מתגים, והמתגים הלכו לזרמים חשמליים יותר ויותר חזקים, ועל הכי גבוהים היה כבדו כבר סכנת מוות. כן?
אבל לא באמת היה שם זרם.
שום דבר, לא היה, לא, לא היה באמת. זה היה טריק, והמפסקים היותר חזקים כבר לא היו מחוברים לשום חשמל, ויותר מזה, הנבדקים שאמרו להם להיות המאמנים, כן, או השופטים.
הם לא באמת היו כאלה,
לא, 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 האחרים היו, לא, לא, האחרים היו. אלה שהיו אמורים להיות, אלה שלומדים את הזיכרון, היו בעצם שחקנים שהשתתפו במשחק. האנשים שהושיבו אותם לבדוק את הזיכרון ולחשמל, לא ידעו שהבן אדם שיושב מולם, או הבן אדם שיושב בחדר השני, הוא לא באמת מקבל את החשמל, והוא רק עושה את עצמו. ומה שקרה זה, כשהם הגיעו למעבדה, אז המנהל של המעבדה, שלבש חלוק לבן, היה איש גבוה וסמכותי ומרשים, מכובד כזה עם חלוק לבן, גבר לבן, גבוה עם חלוק, שאומר ככה זה עושים, וזה סין, והם יוצאים לחתום על המתנדבים, לחתום על זה שהם מסכימים לעשות את מה שיגיד להם הנסיין. ואז האדם שאותו הם בודקים מתחיל בכוונה לעשות שגיאות, עושה המון שגיאות. ואז הם מתחילים לחשמל אותו, ולאט לאט עולים במתגים. הוא אומר להם, אם זה לא עוזר, תעלו למפסק הבא, תעלו למפסק הבא, תעלו למפסק הבא. עד שהם מגיעים למפסקים שלהם כתוב סכנת מוות. והבן אדם בחדר השני מתחיל לצעוק, אומר, די, כואב לי, זה מסוכן, אני חולה לב, תפסיקו, כן? ואז הנסיין, האיש הגבוה הזה, אומר, אתם חייבים להמשיך. וחלק מהנבדקים אמרו לו, רגע, מה זה להמשיך? שם בן אדם סובל. אז הוא אומר, זה חשוב מאוד, זה חשוב למדע, אתם הסכמתם שאתם תעשו, בבקשה להמשיך.
ומסו?
אז זהו, רובם הגדול עשו. רובם הגדול, מעל שני שליש, הגיעו לחשמל הגבוה ביותר. וזה היה מטורף. עכשיו, סטנלי מילגרם, שהיה ממזר לא קטן, כן, כנראה שיער מה הולך להיות. ולפני שהוא עשה את הניסוי, הוא שלח, לא, 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 ברור שהוא לא חשמל אותם, אבל הוא עשה דבר אחר. הוא כתב לגדולי הפסיכולוגים בתקופתו, ואמר להם, אני הולך לעשות את הניסוי הזה והזה, מה דעתכם? וכמעט כל הפסיכולוגים ענו לו, ברור שזה לא יצליח, אנשים יפסיקו, זה לא יכול להיות, כן? והוא בעצם ניסה להראות שהם לא יודעים, כן? ומה שהוא הראה, זה הוא הראה שבתנאים מסוימים, גם אנשים רגילים לגמרי יכולים להגיע לציוד קיצוני.
כן, אני חושבת שהם עשו את זה בגלל הסמכות הזאת של האיש, של האיש בחלוק הלבן.
את צודקת, ולכן דיקטטורים בדרך כלל אוהבים להציג את עצמם כחזקים ואמיצים וגיבורים. תראי את פוטין.
רוכב הדובים המעולל.
בדיוק, רוכב נלחם בדובים ורוכב על סוסים ומוריד את החולצה שלו וחגורה שחורה. ובאופן כללי דיקטטורים אוהבים לבנות את עצמם. גם היטלר, כן, הצטלם כשהוא, את יודעת, מצלמים אותו מלמטה למעלה, ועמד על מרפסות, ולבש כובע מצחייה, וכל הדברים האלה שהם יועדים להגביר את הסמכות שלהם. אבל השורה התחתונה היא שהרבה מאוד אנשים מצייתים, ואחד הדברים המצמררים זה שלא היה הבדל גדול כל כך בין רוב האנשים בסיכוי שלהם לציית. זאת היה מקובל לחשוב שנשים יותר רחומות מגברים, אבל אחד הדברים שמילגרם הראה, זה כשעשו, כי בניסוי הראשון שלו כל הנבדקים היו גברים. אחרי זה הוא ניסה להחליף את זה, ועשה נבדקות שהן נשים, והן בדיוק באותם אחוזים כמו גברים, מעל שני שליש, היו מוכנים לחשמל את זה.
אני בחיים לא היה מוכנה לעשות.
אז זהו, כולנו אומרים ככה, ואני חושב שהיום אחרי שאנחנו יודעים את הסיפור של הניסוי של מילגרם, גם יש יותר סיכויים שנהיה מודעים לזה, שנבין שזאת סמכות לא הוגנת, ושזה ציוט עיוור, ושאנחנו צריכים להילחם בזה. אבל אז לא כל כך ידעו את זה, אבל נורא נורא מעניין לשאול מי הם היו האנשים שסרבו. כי בכל הניסויים של מילגרם היו בסביבות 10% מהאנשים שברגע שהחשמל הגיע, החשמל כביכול, הגיע לרמה שהנבדק בתוך החדר השני התחיל לצעוק, אמרו, אנחנו לא מחשמלים יותר. והנסיין, האיש עם הסמכותי, אז אמר, רגע, אבל הסכמת, הבטחת, אני דורש ממך שתמשיך. אמרו לו, אני לא מחשמל, מה תעשה לי? זה כואב לו, לא מוכן יותר. השתגעתם, כן? מספיק, כן? היו בערך 10% מהאנשים האלה. והשאלה שלי אלייך זה, הם לא צייתו לנסיין. למי הם צייתו?
אני חושבת שהם צייתו למוסר.
נכון, לצו המצפון שלהם. הם לא צייתו לסמכות חיצונית, הם צייתו לסמכות פנימית. את מבינה, אלה אנשים שאצלהם המוסר והמצפון היו מפותחים, והם גם לא פחדו לחשוב באופן עצמאי. זאת אומרת, למרות שהמנהיג אמר להם, זה אני, ואני אומר לכם שזה בסדר וכולי, אמרו, לא רבק, זה לא בסדר פה, בן אדם סובל, לא עושים את זה. שזה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה מה שנדרש מחיילים כשמקבלים פקודה לראות באזרחים.
אז בדיוק מה שאמרת על האנשים שסרבו לסמכות החיצונית וציטו לצל המוסר ולצל המספון.
את יודעת איך אנחנו קוראים לאנשים האלה?
איך?
גיבורים. אלה גיבורים. ואנחנו עוד נעשה פודקאסט על גבורה.
אז אתה יכול לספר עוד שניים שלושה סיפורים על אנשים כאלה שסרבו למוסר, שסרבו לסמכות וציטו למוסר, והם נחשבים גיבורים.
כן, אז יש מישהי שגם את שמעת עליה, כי פעם דיברנו עליה, וזאת רוזה פארקס. אז זה גם כן סיפור שקורה באמצע שנות ה-50, וצריך להגיד, במדינות הדרום בארצות הברית, למרות שהעבדות, הרי היה במדינות הדרום בארצות הברית, היה עבדות עד מלחמת האזרחים ב-1860 עד 1865, ששם ארצות הברית עשתה מלחמה איומה, באמת מלחמה איומה.
אבל הטובים
ניצחו, אבל זה הייתה מלחמה עקומה בדם, זה עד היום טראומה בהיסטוריה האמריקאית, מעל 500,000 איש נהרגו, זה דבר איום ונורא. אבל כך או כך, גם אחרי המלחמה, המצב של השחורים בדרום לא היה טוב, והיו כל מיני תקנות שזה לא היה עבדות, אבל שהשפילו אותם.
נכון.
כן. ואחת התקנות הייתה שבאוטובוסים, בחלק ממדינות הדרום, היו מקומות מסומנים לשחורים בלבד, בחלק האחורי של האוטובוס, והכלל היה שלשחורים אסור לשבת מקדימה, מותר להם לשבת רק בספסלים האחוריים, וגם בספסלים האחוריים, אם האוטובוס מתחיל להתמלא ואיש לבן רוצה לשבת, אז האיש השחור צריך לקום ולתת לו לשבת.
אוקיי. Okay.
Okay? ככה זה היה. יום אחד, אישה שחורה, לא משכילה באופן מיוחד.
מגניבה, כן, אבל,
לא
מגניבה.
לא, לא, באמת, זה בן אדם לכאורה רגיל, כן? עולה לאוטובוס ונוסעת לעבודה שלה, כן? והאוטובוס מתמלא, ויושבת במקום שלה מאחורה, במקום של השחורים, ובא איש לבן ורוצה שהיא תקום לו. הוא אומר, תקומי, אני רוצה לשבת. איש בריא לגמרי, כן? זה לא שהוא היה חולה או זקן או משהו, כן?
הוא פשוט בגלל שהסמכות קבעה שזה שצבע האור של לבן.
של לבן
הוא לא ציית למוסר, הוא ציית כן. לעצמו ו- כן. ולרשויות, וגם כן, כן. הוא התפנק.
כן, כן, הוא חשב שיסלח לי אלוהים על מה שאני אגיד עכשיו, שהשמש זורחת לו מהתחת.
אוי, זה נפלא.
ולא רק שהוא חשב שהשמש זורחת לו מהתחת, אלא הוא היה הסתמך על חוקים שכתבו אנשים, שחשבו שאנשים לבנים שווים יותר מאנשים שחורים, כן? בקיצור, רוזה פארקס הסתכלה עליו ואמרה לו, אתה יודע מה? אני לא קמה. מה הלך לעשות? הלך לנהג האוטובוס והתלונן. נהג האוטובוס, יש פה איזה גברת שלא רוצה לקום. נהג האוטובוס אמר לה, תקומי. רוזה פארקס אמרה, אני לא קמה, מה תעשו לי? הם נסעו ישר לתחנת המשטרה, ואמרו לשוטרים, רבותיי, יש פה גברת שחורה, שביקשו ממנה לקום, והיא לא קמה. שוטרים עצרו את רוזה פארקס. עכשיו, השוטרים עצרו את רוזה פארקס, אחרי יומיים שחררו אותה. זאת אומרת, זה צריך להגיד, זה לא שזרקו אותה לכלא ולא הוציאו אותה להורג, כן? זה בכל זאת היה ארצות הברית ולא גרמניה הנאצית, כן? עצרו אותה ליומיים. אבל בעקבות הדבר הזה, איך זה נגמר? כן, אז בסוף שחררו אותה, שופט פדרלי.
אוי, אוי, אפשר, אפשר, אפשר.
והשחורים במונטגומרי הטילו חרם על האוטובוסים. ומאחר שהשחורים היו עניים, לאנשים עשירים היו מכוניות פרטיות, כמו היום, כן, ומי נוסע באוטובוסים? זה אנשים שיש להם פחות כסף. אז חלק גדול מהקליינטים של חברת האוטובוסים של מונטגומרי אלבמה היו שחורים. והשחורים אמרו, אנחנו נלך ברגל, אנחנו ניסע באופניים, ואנחנו לא ניסע יותר באוטובוסים.
והיא מה?
ולא רק זה, אלא המחאה הזאת התפשטה בכל ארצות הברית, כן, והביאה לשינוי גדול ביחסים לשחורים זאת, ואחרי זה בית המשפט הפדרלי בארצות הברית פסק שחוקים כאלה שמפלים באנשים לפי צבע האור שלהם הם בלתי חוקיים בעליל, כן, מישהו צריך להחליט את זה. אז הם החליטו את זה, אמרו, זה לא, זה, לחוקים האלה אין תוקף וכולי, אבל זה קרה רק אחרי המחאה הזאת שהתחילה אותה אישה שחורה ואמיצה אחת, כן, אז זו דוגמה לגיבוע אחת. עוד אנשים, יש, את יודעת, יש את כל הדוגמאות על את רוצה, לא מזמן חגגנו את פורים, כן? הסיפור על מרדכי היהודי, שכולם צריכים להשתחוות לאמן, כן? מרדכי לא יכרה ולא ישתחווה. זאת אומרת, האיש הזה שרוצה להשמיד את העם שלי וזהו, אני עוד צריך עכשיו להשתחוות לו, לא ישתחווה, וכך הוא יסתבך איתו, כן? יש הרבה דוגמאות בהיסטוריה לאנשים שלא צייתו, כן? תראי, אם תרצי, בואי נדבר רגע על טבח כפר קסם, בואי נדבר על הקצינים, על המפקדים שלא צייתו. אז אני רוצה להזכיר לך, בכפר קסם היה קצין אחד שהוא כן ציית, כן? אבל היו עוד, אני חושב, 11 או 12 קצינים אחרים, שגם הם קיפלו את הפקודה, וכל אחד היה אחראי לכפר אחר, כן? כפרים עד היום, כפרים באזור המשולש, כן? כפר ברה, קלנסווה, טירה, טייבה, כן? והקצינים האלה סרבו פקודה. זאת אומרת, הם קיבלו פקודה ולא צייתו לה, כן? הם צייתו לצו המצפון שלהם, כן? הם גם כן היו גיבורים, הם לא יכולים לדעת שבית המשפט אחרי זה יתמוך בהם, כן? אבל הם הבינו שברגע שהייתה התנגשות בין צו המצפון שלהם לבין הפקודה שהם מקבלים, כן, אז צו המצפון שלהם גובר, זה גם כן סוג של גבורה.
אני רוצה פעם סיפור על מישהו שסרב לצבא הגרמני או לשוטרים גרמנים בזמן מלחמת העולם השנייה.
היו כאלה. זהו, אז בואי נראה מה למדנו בפרק הזה. למדנו שציות הוא הכרחי, שציות זה דבר שעזר לחברות של בעלי חיים ולחברות של בני אדם לשרוד. נכון? למדנו שלציית זה בדרך כלל לציית למנהיג, וזה גורם לחברות של בני אדם שיוכלו לעבוד במשותף ולעשות דברים נפלאים. למדנו שציות זה גם חלק ממה שכולנו צריכים ללמוד במהלך הילדות שלנו, וחלק מתהליך החינוך זה ללמד ציות. למדנו שיש בשם שלוש סיבות שגורמות לציות, כן? האחת זה פחד, כן? השנייה זה רצון לקבל צ'ופרים,
שזה טוב,
והשלישית אהבה. כן, שאתה מציית למישהו כי אתה אוהב אותו, ואתה מזדהה איתו, ואתה מפנים את הערכים שלו. ושהדבר הזה בעצם במהלך הילדות מביא אותנו לפתח מצפון, כן, לפתח נורמות של התנהגות שהן ראויות. דיברנו על מה זה ציות עיוור, וראינו את הסכנות האיומות שלו, ואיך הוא הביא לזוועות עולם, כמו עכשיו המלחמה באוקראינה, כמו שואת יהודי אירופה, וכמו דברים שאפילו אצלנו במדינה שלנו לצערנו קרו, כמו טבח כפר קאסם. ודיברנו על מה הם המצבים שבהם בן אדם לא מציית, ואמרנו שאנשים אלה הם גיבורים. ועליהם אנחנו עוד נדבר באחד הפודקאסטים הקרובים. וזה מה שהיה לנו להגיד.
והיה פרק מעניין, וחשוב לנסות להפעיל את המצפון, לחשוב על המצפון לפני שמצייתים?
כן, וזה מה שלמדנו היום, על ציות.
אז זה הסוף.
זה הסוף.
ביי.